שלומך ובוקר טוב, שואל כפיר. אם רק לחנה מרירות הנפש, מה נוגע לי הסיפור של חנה? זה סיפור לנביאים ולא לרובם של האנשים, תודה. טוב, שתי תשובות בדבר. א', מרירות הנפש היא הבסיס לאפשרות להתפלל, גם אם עבור כלל ישראל הדבר הזה איננו יכול לשמש כהלכה למעשה, משום שאין אנחנו תמיד יודעים האם מה שאנחנו טוענים שחסר לנו חסר באמת, זה דבר אחד, ולכן זה חשוב לדעת שזה הבסיס, גם אם אחר כך זה מקבל צורות אחרות. דבר נוסף, כל התנ"ך כולו מובן בעיקר לנביאים, כלומר התנ"ך נכתב בתקופה שהיו נביאים ונכתב ברוח הקודש של הנביאים, ולכן קשה לנו להבין את המשמעות המקורית של הדברים, כיוון שאנחנו לא חיים בתקופת הנבואה. יחד עם זאת, אם ישראל לא נביאים הם, בני נביאים הם, בנוסף לכך, יש גם משמעות נגזרת לכתובים גם עבורנו, שאם לא כן, למה זה ניתן בידינו. שואלת פדות, מה משמעות הביטוי מימים ימימה, גם כאן וגם בסוף ספר שופטים, תודה. מימים יקיבן הכוונה שזה מנהג קדום. אז גם האיש ההוא היה עולה מימים ימימה מאז שהוא עשה את זה. זאת אומרת, הוא היה כנראה כבר זקן, ואף על פי כן, מאז לידתו, מאז ילדותו היה, סליחה, מאז ילדותו, לא לידתו, היה נוהג לעלות. זה המשמעות של מימים ימימה. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר שמואל א', ואנחנו בפרק א', בפסוק י' א'. ותידור נדר ותומר. השם צבאות, אם ראו תראה בעוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים ונתתיו לשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. אז דבר ראשון, לגבי סוף הפסוק, ומורה לא יעלה על ראשו, זאת אומרת שכנראה מקבלת השראה מהגואל הקודם של עם ישראל, שמשון, שעליו נאמר ומורה לא יעלה על ראשו, כי נער יהיה הבן מן הבטן, נזיר יהיה הנער מן הבטן. אז גם פה היא רוצה שהבן יהיה נזיר, וכך היה באמת שמואל נהג נזירות כל ימיו, מורה לא יעלה על ראשו, אלא אם כן אומר שמורה מלשון יראה, אבל זה לא כתוב באלף, זה כתוב בה', לכן יותר פשוט שמדובר על נזירות. אבל מה זה הנדר הזה שהיא נודרת? כלומר, לדור נדר זה לבקש דבר שהוא מעל הסדר של העולם. כן? כלומר, העולם מתנהג לפי חוקים קבועים, הנדר זה הפלאה. כן? איש כי יפלי לדור נדר, כלומר, היא פונה אל מישור של מציאות שהוא גבוה יותר מן הנתון שבו היא חיה, שהיא, השם סגר רחמה, והיא מבקשת משהו שעולה מעל לזה. עכשיו, אם זה כך, זה סימן שהנשמה שהיא מורידה לעולם, היא נשמה ייחודית מהסוג הנשמות שהן מעל הסדר הרגיל, כמו הנשמות של משה, אהרון, שמשון, אז גם שמואל הוא מהצד החריג, כי כנראה זה עם ישראל צריך להגיע למדרגה יותר גבוהה ממה שהיה עד עכשיו. ולכן גם היא פותחת את דבריה בהשם צבאות. השם צבאות, כפי שאמרנו, עד אז לא היה מי שיקרא לקדוש ברוך הוא בשם השם צבאות, עד שבאה חנה. ואז יש כמה פירושים. הפירוש הפשוט, אחד הפירושים בגמרא זה שהיא אמרה לקדוש ברוך הוא, מכל צבאות שיש לך, אתה לא יכול לתת לי ילד אחד. כן? זה צבאות משום שהמלאכים, כל הכוחות הרוחניים שיש במציאות, אז היא מבקשת להנות לפחות מצד אחד, לנוק ממידה אחת מן המידות המרובות. אבל יש פירוש אחר שבגמרא גם כן שמסביר את המילה על פי אם תראה בעוני אמתך. כלומר, אתה רוצה להיות השם צבאות, זה יקרה רק אם תראה בעוני אמתך. אם לא תראה בעוני אמתך, אתה לא תהיה השם צבאות. כן? זאת אומרת, השמות האלוהיים הם פונקציה של התגלויות מיוחדות בהיסטוריה. וכמו שלמשל שם אלוהים מציין את מי שברא את העולם, השם אלוהים, מי שמדבר עם האדם, שם אדנות, מי שמקבל את אדנותו, ושדאי, מי שאל שדאי שנותן הבטחות, והשם שמקיים את הבטחותיו, כל אלה הם השמות שאנחנו רואים מראשית, ספר בראשית, עד גאולת מצרים. יש גם שם אהיה אשר אהיה שהוא שם עתידי. אז אומרת חנה, הגיע הזמן שתיקרא בשם השם צבאות, על שם המלכות של עם ישראל. היא מרגישה את מה שכל הדור כולו מרגיש, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו ויעשה, ויש לזה גם יתרונות, אבל גם חסרונות. אומרת, הגיע הזמן שאתה תיקרא השם צבאות על שם ישראל, צבאי צבאות ישראל. ואז הדבר הזה מצריך שיקום נביא. נביא בשיעור קומה, לא של סתם נביא, לברות שנביאים הלוואי עלינו, אבל הנביא שצריך להעמיד את המלכות בישראל צריך להיות נביא חריג במעלתו, ואז היא, צריכה, היא יודעת ברוח הקודש שהיא צריכה להיות זו שיולדת אותו. לכן השם צבאות, אם תראה באוני המתך. ואוני הכוונה צער, כן? המילה עוני, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, הכוונה צערם. וזכרתני ולא תשכח את המתך, ונתת לה המתך זרע אנשים. זרע אנשים, זרע שמתהלך בין האנשים, לא איזה ילד חלשלוש, אלא מישהו עם אישיות חזקה. זה משמעות זרע אנשים. ואז חז"ל אומרים גם זרע שמושח שני אנשים שהם שאול ודוד. היא לא יודעת בדיוק על איזה מלאכים מדובר. אנחנו יודעים רטרואקטיבית שהיא מתכוונת, שנבואתה מכוונת לשאול ודוד, אבל זה מה שיצא. אגב, כל זה בנוי על ההנחה הפשוטה שחנה היא בעלת רוח הקודש. היא נביאה. איך יודעים שהיא נביאה? שהרי היא מתפללת. בזמן התנ"ך אנחנו רואים שכדי להתפלל צריך להיות נביא. כמו שמצאנו בספר בראשית, ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל. כיוון שהוא נביא, הוא יכול להתפלל. מי שלא נביא, למי הוא מתפלל? הוא לא יודע, הוא לא מכיר, אולי הוא עובד עבודה זרה. לכן, רק הנביאים היו רשאים להתפלל בימי התנ"ך. ונתן לה מתך הזרע אנשים, ונתתיו לשם כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו. כלומר, מה שהיא אומרת, הוא ישרת במקדש, או ימלא איזושהי פונקציה של עבודה, פונקציה כהנית וכדומה. כפי שאנחנו מספר הזוהר עולה, הספר הזוהר אומר דבר תמוה מאוד, אבל הוא אומר ששמואל היה כהן גדול. כן, למרות שהוא משבט לוי, שמואל הוא כהן גדול. מה? הקריב, כן, הקריב בתור כהן גדול, והוא הצליח לעשות הלכה למעשה מה שהסבא רבא 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 שלו קורח לא הצליח. כלומר, בסופו של, הרי זה מה שאמרו, שקורח, מה ראה לשתות זו? ראה שמואל. אז זאת אומרת, זה לא סתם שראה שמואל, אז מה אם יצא ממנו צדיק? אבל ראה מישהו שעושה את העבודה הזאת להיות כהן גדול, גם אם הוא לא כהן. אז זה מה שהיא בעצם רואה כאן, שהוא אישיות קדושה, שהוא ראוי להיות נתון לשם, ומורה לא יעלה על ראשו כנזיר. כן, הנזיר זה אדם שהוא לא כהן, לא בהכרח כהן, אבל הוא רוצה להיות כהן. ולכן הוא לא שותה יין, לא מתאמה למת, לא מתאמה אפילו לאביו ולאמו ככהן גדול, והוא גם לא שותף לנפילה הבא בעקבות התרבות האנושית, שזה התספורת. התספורת הרי זה פעולה לא טבעית. לפי הטבע, השיער גדל. אבל לפי לפי התרבות השיער מסופר. אז כיוון שהנזיר הוא מעל הסדר של העולם, גם הוא לא מסתפר. מה? וגם כן, הוא משהו מיוחד. כן, הוא גם היה עם מלכות. אנחנו נראה גם את האופן שבו שמואל מנהל את כל העניינים האלה, גם את ענייני המלכות, גם הכהונה, גם הסנהדרין, וזה באמת אישיות ייחודית שנעמוד עליה בהמשך.